ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
קודם כל ברוך השם שזוכים, אני מתכוון על עצמי, כל מי שרוצה שיכוון גם על עצמו, שזוכים שוב לליל הושענא רבה. זה לא ממילא, מי שחי בשנה שעברה, ממילא זה נמשך כבר להיום. זה חסד השם כל רגע ורגע, וחייבים להודות ולהלל ולשבח שאפשר פה לעמוד ולומר דברי תורה. שנית, אני תמיד מזכיר שכיוון שאנחנו באים, אני בא כדי לומר דברים ואחרים באים לשמוע, שוכחים לכוון לשם מצווה סיכה. אבל אפילו מצוות צריכות כוונה, אולי מצוות לא צריכות כוונה, זה כן, אבל מצוות צריכות כוונה, צריכים לכוון לקיים מצוות סוכה, זכר ליציאת מצרים וזכר לענני הכבוד, זכר לענני הכבוד שהשכינה חופפת עלינו, על ראשינו, והיא רוצה שנכניס אותה לליבנו. כתוב בראש פרק ג' כמובן במסכת סוכה, כתוב כך: ואיכן היו מנענעים? איפה היו הנענועים בלולב? זו המשנה: בודו לשם תחילה וסוף ובאנה השם הושיענה, כדברי בית הלל. אומר הראש: והדם נענעים באנה השם הושיענה, אף על פי שאינו תחילת פרק ולא סוף פרק. בסידורים זה נראה כאילו שאנה השם הושיענה זה התחלת משהו, אבל תפיסו את זה בצורה כזאת. הפרק מתחיל הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו, הוא מסיים בהודו לשם כי טוב. למה מנענעים באנה השם הושיענה? התשובה היא: היינו על פי המקרא בדברי הימים. אנחנו אומרים את זה בהודו לשם בפסוקי בזמרה בהתחלה כל יום. נכתיב: אז ירננו עצי היער כי בא לשפוט את הארץ. וכתיב בתרי: הודו לשם כי טוב, כי בא לשפוט את הארץ. ביום כיפור: כן, אז ירננו עצי היער לפני השם כי בא לשפוט את הארץ. אחר כך כתוב: הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. ואחר כך כתוב: ואמרו הושיענו אלוקי אישינו. אם כן, כתוב פה: אז ירננו עצי היער, ואיתה במדרש: אז ירננו בעצי היער. מרננים בעצי היער בהודו לשם כי טוב, ובאמרו הושיענו אלוקי אישינו, אמה השם הושיענה. ואיתה במדרש, ממשיך הראש: לפי שבראש השנה באים לדין ישראל ואומות העולם, ואין יודעים מי יצא זכאי ומי יצא חייב. בראש השנה באים לדין, לא יודעים מי זכאי ומי חייב. נתן הקדוש ברוך הוא מצווה זו לישראל, שיהיו שמחים בלולביהם, כאדם היוצא מלפני השופט זכאי שהוא שמח. והיינו דכתיב: ירננו עצי היער. כלומר, ירננו בעצי היער כאשר יצאו מלפני השם זכאים כשבא לשפוט את הארץ. ובמה ירננו? בהודו לשם ובהושיענה. מביא מדרש שעומדים לדין ולא יודעים מי מנצח, מי יצא זכאי, אבל מי לא יודעים? באים לדין ישראל ואומות העולם, ואין יודעים מי יצא זכאי ומי חייב. נתן הקדוש ברוך הוא את המצווה, ואז זה ביטוי שאנחנו יצאנו זכאים מן המשפט. ושם כתוב, אמרנו כבר, התחלה זה כפי שהוא אמר את הפסוק בתחילה: אז ירננו עצי היער ולפני השם כי בא לשפוט. ואיפה ירננו? בעצי היער, בלולב ובכולי, בהודו לשם ואנה השם הושיע. כך אומר הראש. לכאורה מה הפשט? הפשט הוא שזה ביטוי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה כזאת, שנבטא שיצאנו זכאים בדין. אנחנו שמחים, כפי שהוא אומר, שכל מי שיוצא זכאי, כאדם היוצא מלפני השופט זכאי שהוא שמח, לכן אנחנו מבטאים את השמחה שלנו. כך זה נראה. לפי זה, הניקוד צריך להיות, ואין יודעים מי יצא זכאי ומי יצא חייב. היה דין, ואנחנו לא יודעים מה היה. ואז אנחנו מבטאים את זה, מראים לנו, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם בסדר, יצאתם זכאים בדין. לפחות כלל ישראל באופן כללי. כתוב גם בעוד מדרש, בתנחומה, כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון, זה שאמר הכתוב, אז הרננו כל עצי יער, שם כתוב פסוק אחר בתחילה, מסתם הוא מתכוון לפסוק הזה, הוא מביא את הפסוק, אז הרננו כל עצי יער לפני השם, קיבה קיבה לשפוט הארץ, במי הכתוב מדבר? בישראל ואומות העולם, שהקדוש ברוך הוא דן אותם ביום הכיפורים, אינו ואלו נכנסים לפני המלך לדין, ואין לנו יודעים מי היה מנצח. אמר הקדוש ברוך הוא, תלו לו לביכם בידכם, שידעו הכל שאתם זכיתם בדין. לפיכך אמר דוד, אז רננו עצי היער לפני השם, ומתי? קיבה, קיבה לשפוט הארץ. מה זאת אומרת? הוא בא לשפוט. ביום הכיפורים, מה ישראל עושים? ממתינים עוד 5 ימים, בעצם זה 4, 5 ימים, כדי שידעו הכל שישראל זכו. לפיכך כתיבו, לקחתם לכם ביום הראשון, שמחתם לפני השם אלוקיכם 7 ימים. עד כאן לשון המדרש. זאת אומרת, כפי שאמרנו, אפשר לומר, זה נראה שזה ביטוי לכך שאנחנו ניצחנו בדין. כך זה נראה. אבל בהמשך, בדברי הראש, זה נראה שזה לא כך. הוא ממשיך ואומר כך, הוא מביא כאן את הדין להלכה, האם בזמן הברכה גם כן מנעניים או לא. במשנה כתוב אחד מנעניים, בהודו לשם בעלה שמושיע לה. האם בזמן שמברכים על המינים גם מנעניים או לא. הוא מביא, לא נעריך בנושא הזה, מביא ראיה שגם בשעת הברכה, קטן היודע לנעמי אחרי הבלולה, אחר כך הוא כותב כך, ורבינו אבי העזרי הביא ראיה מן הירושלמי, ששם כתוב שהנענועים הם גם בזמן הברכה. וגרס אתם, למה מנענע? שם לא כתוב איכן מנענע. במשנה ראינו איכן מנענע, אבל שם כתוב למה מנענע? מה העניין של הנענועים? משום לנענע כוחו של קטגור. מנענעים את ה... לא את השטן עצמו, אבל את הכוח שלו. מנענעים את כוחו של קטגור. רב אחא בר יעקב, ממתלי ומנענע. הוא היה מוליך, מביא, ממתלי ומנענע כד מברך עליה. פה כתוב מפורש, לגבי הנושא שהוא מביא, שגם בזמן הברכה מנענעים. היה מנענע כשמברך. ואומר, הוא היה אומר גם בזמן הנענועים, גירה בעינה דסיטנה. וחץ בעיניו של השטן. הלולב, כאילו דוקר אותו, חרב, חץ, גירה בעינה דסיטנה. אומרת הגמרא, אסור להגיד את זה. ולאו אורח חמה, אסור להתחיל עם השטן. השטן זה איזה שליח של הקדוש ברוך הוא, מלאך. למה? דילמה מגרה בי. אתה תתחיל איתו, אז הוא יכול... טוב, מה בדיוק הפשט? זה נושא בפני עצמו. ממשיך הרביה, אחרי שמצאנו בירושלמי שיש נענועים בזמן הברכה, כפי שאמרנו, עוד כתב רבינו אבי העזרי, בעיקר הנענוע, כמו שמתבאר, דינו נראה בעיניי שהוא בשעת הברכה. זאת אומרת, נראה לי שהנענוע זה דווקא בזמן הברכה. מה שכתוב במשנה מנענע, זאת אומרת, עיקר הנענוע כמו שהתבאר דינו, כוונה הצורות, מוליך, מביא וכו' וכו', זה בזמן הברכה. אבל נענוע דמתניתין בהוד ובאנה השם הושיענה, הוא נענוע באלמה. והוא נענוע דמתניתין מפרש בירושלמי נעמה מנענע כדי לנענע כוחו של קביבו. הנענוע של הברכה, כי צריך לנענע, הוא לקחתם לכם, זה לא סכם לקחת, צריכים לנענע. אבל מה שכתוב במשנה חן לנעניים, על זה שואל הירושלמי, בשביל מה צריך את הנענוע כבר? בזמן הברכה כבר אמרנו, וזה כדי לנעני הכוחו של קטגור. ואז הוא מוכיח, שוב, והוא מסיים כך, בדומה, איפה מצאנו דבר כזה? קודם עושים את המצווה, ואחר כך משהו שעסק עם כוחו של קטגור. איפה מצאנו את זה? מסיים הראש. ודומה להדה אמר רבי יצחק בראש השנה, למה תוקעים וחוזרים ותוקעים? למה תוקעים לפני תפילת מוסף? ולמה אחר כך חוזרים ותוקעים? כדי לערבב את השטן. ומה זה שם? גם כן הנושא, מה בעיקר, האם העיקר זה לפני המוסף, מה שנקרא תקיעות במיושב, או במוסף, אבל הראש סבר שהעיקר זה לפני, מבעוד היא ישיבה עיקר, כנפריש את בראש השנה, אבל גם דלב על סדר ברכות. והנודע מדי להרבוב לשטן, והחנמה לעניין נענוע. אותו דבר פה אצלנו. יש נענוע שהוא עיקר נענוע קיום המצווה, וזה עם כל צורות הנענוע. ואחר כך יש נענוע לנענע כוחו של קטגור. כך כתוב בירושלמי. זאת אומרת שבחג הסוכות, כפי שאנחנו עוד מעט גם נזכה לקיים אחרי שחרית, המענועים זה לנענע כוחו של קטגור. והמדינה לקחתם ביום הראשון, במקדש, שבעת ימים, לנענע כוחו של קטגור. הקטגור עדיין יש לו איזה כתרוג, יש איזה דין, ומנענעים את כוחו של הקטגור, כדוגמת ראש השנה לערבב את השטן. צריכים להבין, ואני לא יודע להסביר, בטח יש פה דברים עמוקים עמוקים, מה פה בדיוק הפשט? אבל מותר לומר, כל אחד לפי השגתו. יש גם במדרש, במדרש רבה, שם זה בארמית, אותו עניין, גם כן, איך להבין את זה? שם כתוב שבאים עם קידון, משמע יותר שזה גם איזה מלחמה, כמו פה גירה בעינה דסיטנה, שאסור להגיד. שם כתוב כך, משל לשניים שנכנסו אצל הדיין, באים לדין, שתובע ונתבע, באים לדין. ולעת ענן ידעין, אנחנו לא יודעים מן הוא נצח, מי ניצח במשפט. אלא מן דנסיב, ביין בידי, מי שמחזיק קידון בידו, אנו יודעים דהו נצח. כך כתבו במדרש. פה משמע קצת ש... טוב, זה לא אומר שהקידון הזה זה אז נלחמים בזמן הקידון. אבל יוצאים קידון זה רק סמל שהוא ניצח בראש השנה או ביום הכיפורים. וכל פנים ראינו בירושלמי שהמלחמה היא עם הכיתרוג של השטן, שצריכים לנענע את כוחו של השטן, זה בסוכות עצמו. אבל יש פה שאלה יותר גדולה, כפי שאמרתי, ודאי שיש כאן דברים עמוקים וסודות, אבל יש פה שאלה גדולה, איזה משפט יש לנו עם אומות העולם? איזה מין סיפור זה? אנחנו יודעים שבראש השנה נכנסים כבני מרון, כל אחד ואחד כבקרת רועי עדרו, יעביר צונות תחת שבטו, נכנסים לדין, וגם, ודאי שיש גם דין בסקירה אחת, עם ישראל באופן כללי, וכל בעי העולם, נכון? כל בעי העולם יעברו לפניו כבני מרון. גם אומות העולם, למרות שאין להם מקרא קודש, הקדוש ברוך הוא לא זיכה אותם, לא במצוות השופר, שבכוחה כביכול להחליף כיסא ממשפט דין למשפט רחמים. אבל יש דין לכולם. אבל איזה משפט יש בין תובע ונתבע בין האומות לבין עם ישראל? איזה מין דבר זה? גם כפי שראינו בראש, במדרש ההוא שהוא מביא, וגם פה, משל, שניים שנכנסו אצל הדיין, ואינם יודעים מנו נצח, שניים נכנסים לדין, זאת אומרת שיש אחד תובע ויש נתבע, ולא יודעים מי זכה בדין. גם שם, מה זה אומות העולם? מה הראש מדגיש לנו כאן? עסק עם אומות העולם, כאילו שאנחנו חברים שלהם, באים לדין, כך הוא אומר. ואיתה במדרש, לפי שבראש השנה באים לדין ישראל ואומות העולם, ואין יודעים מי יצא זכאי ומי יצא חייב. זאת אומרת, כאילו, אם זה כל אחד לחוד, יכול להיות שכולם יוצאים זכאים, או כולם יוצאים חייבים. מי יצא זכאי ומי חייב? זאת אומרת שיש לנו משפט בין עם ישראל לבין אומות העולם. מה הפירוש בדברים? חשבתי שאולי אפשר לפרש כך. בעצם אנחנו מוצאים בחז"ל ש... אבל סלם שם צריכים להכניס אותו, לא? שכל יזים בתוכו. כתוב בחז"ל, כל המהות של עם ישראל, חז"ל מדגישים לנו את זה לא פעם, המלחמה כביכול בין אדום לישראל, בין אומות העולם לעם ישראל. כמובן שגם שם זה לא כפשוטו, רש"י מרמז על זה בתורה כבר, והתרוצצו הבנים בקרבה, עוד לפני שנולדו יעקב ועשיו, ותלך לדרוש את השם. ואתה אומר, אם כן, למה זה אנוכי? מה יש פה העסק הזה? יעקב ועשיו. וזה מובא בחז"ל בזמן שיעקב ועשיו דנים על מכירת הבכורה. כמובן שיש שם הרבה הרבה מה לדון. אבל חז"ל אומרים כך, כשהיו יעקב ועשיו בימי אימם, עוד בבטן, אמנם זה חז"ל מופיע על מכירת הבכורה, ובהמשך חז"ל מדובר על זה, אבל אין כך מדובר פה דברים על המהות של יעקב ועשיו. ודאי שלעשיו הייתה בחירה, וליעקב הייתה בחירה, אבל חז"ל מוסרים לנו את הדבר בצורה כזו. כשהיו יעקב ועשיו בימי אימם, אמר לו יעקב לעשיו, אחי, שני עולמות לפנינו, העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה יש בו אכילה, שתייה, מסע ומתן, יש פה נשים, יש פה ילדים, יש פה הכל. עולם הבא, אין כל הדברים הללו. מה זאת אומרת אין? הרי דנים פה לא שיעקב יעזוב את העולם וילך לעולם הבא. כבר נשאר פה בעולם הזה, אבל הכוונה שהכיוון זה עולם הבא בשבילו. לכן הוא אומר לו, ופה כבר מדובר על ה... כשהוא אומר לו שימכור לו את הבכורה, הוא אומר לו, רצונך תול אתה העולם הזה ואני העולם הבא, שנאמר מכרה כיום את בכורתך לי. הוא אומר לו, בוא נתחלק, קח אתה את העולם הזה ואני את העולם הבא. מה בדיוק ההמשך שם? זאת פרשה שבה נדרש המשך, אבל בין השאר כתוב שם כך, כשבא יעקב מבית לבן, יעקב אבינו בינתיים ברח אחרי כל העסק עם הברכות, אולי עשיו היה אכפת לו על הברכות גם כן, מה פתאום מברכים אותו בעולם הזה, נותנים לו ברכות בזמן שהוא עשה איתו עסקן, אבל זה לא כתוב, רק כתוב שכשהוא חזר מבית לבן וראה אותו, וראה לו עשיו, עשיו ראה שהוא חוזר עם בנים ובנות, עבדים ושפחות, ובקר וצאן, הוא שולח לו שם את הדורון, זה רק חלק מן העושר שלו. אומר לו, עשיו אומר לי, יעקב, יעקב אחי, לא כך אמרת לי, תיטול אתה העולם הבא ואני אתול העולם הזה, מנין לך כל הממון הזה שתשמח? מה יש פה? מה קורה? עשינו הסכם, אתה... קיבלת את העולם הבא ואני את העולם הזה, מאיפה יש לך? זה הכל גזל, זה הכל שלי. כך טוען עשיו ליעקב. ושם כתוב מה שהוא עונה לו, אבל אפשר להסביר שהכוונה היא זאת. מה באמת התשובה לשאלה הזאת? הרי באמת יעקב יש לו את העולם הבא, ועשיו יש לו את העולם הזה, מה פירוש כל העושר הזה? אבל התשובה היא, הרמב״ם הלכות תשובה אומר לנו הסבר לכל הדברים האלו. על רגל אחת נאמר את זה. קודם הרמב״ם מביא שכל העולם הזה זה פרוסדור בפני העולם הבא. הטובה הצפונה לצדיקים מחיי העולם הבא, חיים שאין עם מהם מוות, הטובה שאין עם מה רעה, נצח ונצח ונצח. זה הכל. שואל הרמב״ם אחר כך בפרק אחר, פרק תשיעי, מאחר שנודע שמתן שכרם של מצוות והטובה שנזכה לה אם שמרנו דרך השם, זה חיי העולם הבא וכולי, אם כן, מה זה? כל התורה מלאה בברכות ובקללות, שהכל זה העולם הזה. אפילו בקריאת שמע, בים שמוע תשמעו ונתתי עשב ושדך לבהמתך. וכל הברכות בתורה, ברכות לעולם הזה, לעולם הזה. מה זה שייך לעניין? מעריך הרמב"ם מאוד, והרמב"ם כותב כך, שזה הכל נכון, ואין שום קושיה. כל אותם הדברים, אמת, היו והיו, אלא הכוונה היא זאת. תהיינה ברכות אם נשמור את התורה, תהיינה כללות אם לא נשמור. ואף על פי כן, אין אותם הטובות סוף מתן שכרן של מצוות, ולא אותם הרעות הם סוף הנקמה שנוקמים עובר על המצוות. כל מה שכתוב בתורה, עונשים, או כללות נקרא לזה, או ברכות, הברכות זה לא שכר, והכללות זה לא עונש. זה לא נכון. בכלל מה שייך לתת לאדם שכר בעולם כזה קצר וקטן. מה זה? זה כלום. הכל זה נצח ונצח. וגם עונש. מה זה? זה שום דבר. אלא כך הוא היצא של דברים. הכוונה היא זאת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, עץ החיים. לכל העושה מה שכתוב שם וכו' וכו', לפי גודל מעשיו הוא זוכה וכך. והבטיחנו בתורה, שוודאי הוא יזכה לנצח נצחים. מי שהולך בדרך השם, הוא בא לעולם הזה כדי לזכות בטרקלין, להגיע לעולם הבא. אבל הבטיחנו בתורה, שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש, ונהגה בחוכמתה תמיד, נקיים את התורה ונלמד אותה ונשמח איתה, מה הוא יעשה כנגד זה? שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה. אז ייתן לנו אפשרויות. הרי יש דברים שמפריעים בחיים. אם אדם חולה, כמה שהוא רוצה ללמוד וכמה שהוא רוצה להתפלל וכמה וכמה שהוא רוצה, הוא לא יכול. ואם יש לו צרות אחרות, ואם יש, בבית יש לו צרות, ואם יש מלחמה באופן כללי בעם ישראל, כגון חולי ומלחמה ורעה וכיוצא בהם, אם יש את הדברים האלו, לא יכול לזכות לנצח, כי הוא לא יכול לקיים פה את רצון השם כמו שצריך. לכן, הוא יסיר מאיתנו את כל הדברים המונעים אותם מלעשותה. ישפיע לנו כל התורות המחזקים את ידינו לעשות את כל התורה, כגון שובע ושלום, עורבות כסף וזהב. יהיה לנו הרבה כסף, הרבה זהב, הכל, כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להם. אחר, אדם צריך פרנסה. והוא ילך לעבוד ולעבוד וירוץ ויחפש ויחפש הלוואות ויחפש. איך הוא יוכל לעסוק? אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו כדי שנשב פנויים ללמוד בחוכמה ולעשות המצווה כדי שנזכה לחיי העולם הבא וכו'. וכן ידענו בתורה להפך, שאם נעזוב בתורה מדעתנו ונעסוק בהבלי הזמן, אם אנחנו נשתמש באותם כלים, באותה ברכה, להשתמש בזה לא על מנת להגיע למטרה, אלא אנחנו נחשוב שזה זה החיים, כעניין שנאמר וישמע נשורון ויבעת, מה אז יקרה? שדיין האמת יסיר מן העוזבים את כל טובות העולם הזה שהם חיזקו ידיהם לבעות. נתתי לך כלים כדי להשתמש בהם להגיע לנצח, ואתה מה וישמע נשורון ויבעת? ייקח את כל זה, הוא מביא עליהם את כל הרעות המונים אותם מלקנות העולם הבא, כדי שעובדו ברישם. נמצא הפירוש כל אותם הברכות והכללות על דרך זה. כלומר, אם עבדתם את השם בשמחה, ושמרתם דרכו, משפיע לכם הברכות האלו מרחיק הכללות, עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה, כדי שתזכו לחיי העולם הבא. לחיי העולם הבא, ויטב לך לעולם שכולו טוב, ותאריך ימים לעולם שכולו ארוך, ונמצא אתם זוכים לשני עולמות, אם עזבתם את השם וכו' וכו', יהיה הפוך. והרמה מסיים אחר כך ואומר, שזה כל הציפייה שלנו לימות המשיח. לימות המשיח זה גם בעולם הזה, וגם כן לא נצח, זה כלום ביחס לנצח. כי דבר שייך לזמן, הוא כלום ביחס לנצח. מפני זה יתבו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם אל ימות המשיח. למה? מה? כדי שינוחו ממלכות הרשעה שאינה מנחת להם לישראל לעסוק בתורה ומצוות כהוגן וכל הבעיות האחרות, וימצאו להם מרגוע וירבו בחוכמה כדי שיזכו לחיי העולם הבא. לפי שבאותם הימים תרבה הדת והחוכמה והאמת, מלא ארץ דעת את השם וכו' וכו', ואז יהיה כסף ויהיה זהב ותהיה בריאות וכו' 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 וכו'. זאת אומרת, הרמב״ם בעצם אומר לנו כך, אדם יכול, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שיהיה לו שני עולמות. יהיה לו העולם הזה, כפי שהוא אמר, ונמצאתם זוכים לשני עולמות, לחיים טובים בעולם הזה, המביאים לחיי העולם הבא. מה צריך את העולם הזה? בשביל מה? שאם, עוד משפט, שאם לא יקנה הנה חוכמה מעשים טובים, אין לו במה יזכר, שם אי אפשר לקנות את הדברים. ואם פה לא יהיה לו אפשרויות, הוא לא יקנה את זה, הוא יפסיד את הנצח. זאת אומרת, יעקב אבינו קיבל את העולם הבא, נכון, בתור הקבלה שלו, המתנה שלו זה עולם הבא. בא עשיו ואומר לו, אדוני, מה קרה פה? עשינו הסכם, איך זה פתאום אתה בא לי עם ילדים, משפחה, עבדים, שפחות, בקר בצול וכו' וכו'. התשובה היא, מה הוא עונה לו? זאת התשובה. התשובה, אין פה שום דבר ששלח לעולם הזה. שום דבר פה אצלי הוא לא כמטרה. הכסף הוא בשבילי, לא כי אני רוצה כסף בשביל כסף. שום דבר פה זה לא מטרה אצלי. גם הילדים שלי, כל הילדים שלי, החינוך שלי להם זה גם כן הכל כדי להגיע לנצח, נצח, נצח. אלא מה? בלי העולם הזה איך אפשר? אתה קיבלת את העולם הזה, אתה רצית, אתה לקחת. אז גם עשיו זה לא הכוונה שהוא חשב שאין נצח. אבל יש בזה הסבר. על כל פנים, הוא חשב שחלקו זה העולם הזה, וזה היה ההסכם שלהם. זה הפירוש במה שחזר שם אומרים לנו. זאת אומרת, שכר והעולם שלנו, כך צריך להיות וכך אדם צריך להרגיש, שהעולם שלנו זה עולם של נצח, ולא העולם הזה שהוא קצר מאוד יחסית. אז כן, אני צורת. שתי לפני לולם. אבל צריכים את כל העולם הזה כדי להגיע לעולם הבא. זו התשובה לעשו ולאדום. כל שנה, זה מה שחז"ל אומרים לנו, כל שנה, ושם כתוב יום הכיפורים, ראש השנה נידונים כל אחד כבקרת רואה דו, אולי, כל פנים זה עוד נקודה, מתי בדיוק הדיון, אבל יש זמן שאומות העולם, או יותר נכון המקטרג, שהוא בא לקטרג, הוא בא ותובע את עם ישראל, כאילו הם באים ואומרים, העולם הזה מגיע להם או לא, הרי ידוע הגרא ש... מה שכתוב, שכולם נידונים בראש השנה וכולם נחתמים ביום הכיפורים, הכוונה היא ענייני העולם הזה. צדיקים גמורים זה נושא אחר. מי הוא האדם? אם הוא שייך לעולם הבא, הוא שייך לעולם הזה. אבל מבחינת הכלים, כולם נחתמים ביום הכיפורים. איזה כלים הם מקבלים? איזה עולם הזה? מה יהיה להם כלים? איך הם יצליחו להגיע למטרה שלהם? ואז מתחילה בעיה חדשה. המקטרג בא ואומר, וזה אומות העולם בעצם, הרי יעקב אבינו לא מגיע לעולם הזה, מה פתאום שיקבל את העולם הזה? אלא מה אם זה בתור, כמו שאמרנו, הטענה שעשיו כביכול טען ליעקב בעצמו, אם המטרה היא כדי להשתמש בהם בזה לעולם של נצח בתור כלים, אז מגיע להם מאוד, אבל אם הם לא משתמשים במטרה הנכונה, אז לא מגיע להם באמת. זהו הכתרוק של השטן, שזה עדיין לא נגמר המשפט ביום הכיפורים. זה אולי אפשר להבין, זה מה שחז"ל אמרו לנו כאן. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, מציע להם כמובן, זה בבחירה שלהם, לקחתם לכם ביום הראשון. חג הסוכות זה בעצם בחינה מסוימת של ביטוי איך אנחנו חיים בעולם הזה, כשהכל הפנים שלנו זה לפני השם. הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. זה בעצם התשובה לאומות העולם, התשובה לאומות העולם, תראו מה זה העולם שלנו, כפי שאומרים לנו שם חז"ל, 5 ימים, 4 ימים, מה עושים? מתכוננים, מכינים בית לאכול ולישון ולשתות ולשמוח, זה הכל עולם הזה, אבל זה לפני השם, זה תחת ענני הכבוד, זה עם השכינה ביחד, עם כל המידות של כל האבות, כביכול כל המשפחה, עם כל הגדלות, כולם נמצאים איתנו ביחד. זה, וגם אותו דבר, עצי היער, אז הרננו עצי היער, מחפשים את רוב, מחפשים פרי, קוראים לזה עצי היער, מחפשים את הצמחים, את התבועה, את הכל, אבל לשם מה? לשם הוסמכתם לפני השם אלוקיכם. וזהו הדידה נצח, זהו הנענוע, כפי שאמר לנו הירושלמי, כפי שראינו, שמנענעים את הקטגור, מנענעים את כוחו של הקטגור, כי מראים, מבליטים את הנושא הזה, שבעצם זה העולם הזה שלנו. העולם הזה שלנו, אנחנו מקבלים כלים, אבל הכל זה למען המטרה הזאת. זה בעצם הביטוי, אני חושב, ועל רגל אחת, כל העניין הזה של חג הסוכות. ואולי הביטוי שחז"ל אומרים לנו, נצח, נצח, זה אולי גם מזכיר את הרצח. נכון שזה עניין שמי ניצח, אבל בדין זה לא תמיד ניצח, מי יצא זכאי ומי חייב. אבל למה מזכירים את הניצח? אולי זה גם זה. כי הביטוי הוא, אנחנו בעצם שייכים לעולם הנצח. אבל העולם הזה, ודאי צריכים אותו, לזכות לשני עולמות. לזכות למות המשיח, לזכות לשני עולמות. וגם כשאין למות המשיח, אדם באופן פרטי, אז הוא מקבל אם הוא זכאי, כפי שראינו. זה הוויכוח של מות העולם, ועל כחתם לכם, הנענוע של הלולב, כפי שראינו, זה נענוע כוחו של הקטגור שנצא זכאים בדין. אני חושב שאולי זה גם שייך לכל האושנות. קודם כל, אני אוהב כל שנה להסביר את האושנה הקשה, זה בעצם פירוש רשי, מה שאנחנו מסבירים תמיד. יש רשי על האושנות, כי זה משהו עתיק יומין, ואומנם לא כולם אומרים את אותו נוסח, אבל הקטע הזה שאני והוא, שיינה, זה מופיע גם במשנה הביטוי הזה, או אני והוא, אני והוא, מחלוקת ראשונים, תוספות, רשי. ורשי מביא שם את את הסודות של שם עם בית, שאין את זה בדרך כלל בשס, בצורה, בניגלה. אבל על כל פנים, זה אולי העניין של הושענות, שקודם כל הפתיחה היא הושענה למעמך אלוקינו הושענה. אנחנו רוצים שתושיע לנו, במה? בכל. אנחנו רוצים מים, אנחנו רוצים, כפי שאנחנו נגיד בעזרת השם, מבקשים כל מיני, הושענה אדם ובהמה, בשר, רוח, נשמה, גיד, עצם קומה, חידוש בני אדמה, תיאת עצי נשמה, יקבים, קנה, קרמים, שקמה, מבקשים הכל, עולם הזה, עולם הזה. אבל מה המטרה למענך אלוקינו? כל המטרה שלנו כדי שנהיה מחוברים אליך, למענך בוראינו, למענך גואלינו. המטרה היא זאת. אנחנו מבקשים את כל הדברים, אבל אם זאת המטרה. והקטע הזה של אני והוא הושיענה, זה מבטא מאוד את הדבר הזה. זה אומנם כתוב בצורה קשה מאוד, ולכן רש"י מפרש כל הדברים, אבל שם כתוב שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יושיע אני והו, או תושיע, אם זה והו זה שם כזה, ו-ה-ו, לפי שרש"י אומר לנו, או התוספות אמרו אני והו, תושיע לי ותושיע לך, מה פירוש לך? זאת אומרת שגילוי כבודך יהיה בעולם, אנחנו מבקשים, תושיע לנו, אבל מה הישועה, מה המטרה של הישועה? שאנחנו נכיר אותך בוראינו. וכל הזמן, כושת האלים בלוד, הושעת את עם ישראל במצרים, אימך, בצאתך לי יש עמך. אתה יצאת להושיע אותנו, אז הישועה הייתה שהתגלה כבוד שמיים. הושעת כביכול לך את עצמך, אימך. כושת הגוי, כושת את עם ישראל ואלוקים, גם את אלוקים הושעת. איך? דרושים יש האלוקים. כי אנחנו אומרים, ויושע השם, ויבשע השם. דורשים את זה כאילו שהשם הוא גם כן נושע. מה זאת אומרת הוא נושע? היה גילוי כבודו. זאת אומרת, כל ביטוי שאנחנו אומרים, גאולה, נגאלנו, מה יצא שיצאנו? נצאנו שאנחנו לא עבדים? מה פתאום? זה שום דבר. אלא, כי התגלה כבוד שמיים. כושת המון צבאות, עם ישראל, צבא ישראל, ועימה מלאכי צבאות. גם המלאכים כאילו היו בגלות. כושת הזקים מבית עבדים, חנון בידם העבידים. לפי אחד הפירוש, כביכול, איך אפשר להגיד את זה? שהמצרים העבידו את החנון, את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כושת התבואים בצול גזרים, מעבר בים, יקרחה עימם האווירים, העבירו את יקרחה את כבודך, כי הכל זה היה גילוי כבוד שמי. כושת הקנה משוררת ויושע, הושעת את עם ישראל שהם שרים ויושע השם, לגוחה מצוינת ויבשע, שוב אותו דבר, ויושע ויבשע. כושת המאמר והוצאתי אתכם, נקוב, כאילו מנוקד, והוצאתי איתכם, אני יצאתי איתכם יחד. וכן הלאה וכן הלאה, הארון, פלשת, זה ודאי, זה כביכול הקדוש ברוך הוא כביכול נפל בשבי, אהרון. שוב, אנחנו שמחים עם קידוש השם, כל הזמן קידוש השם, וכן הלאה. קטע אחד שיש, שהרב רוני דיבר איתי בטלפון, ואולי בזכות זה התעסקתי בנושא הזה, קטע אחד פה, לכאורה הוא שונה קצת, כהושעת הפילי אהרון כהופשה, לא, כהושעת סובבי מזבח ומסי ערבה להקיף מזבח, כן, נושנה. פה לא מוזכר העניין שהקדוש ברוך הוא כאילו גם נושה כביכול כבודו, אלא תושעת את אלו שסובבים את המזבח, תושיע לנו. אז זה לא כל כך מתאים. והוא אמר לי שיש ריטווה שכותב, הריטווה כותב פה על הקטע הזה, שהוא כותב על בשעת פטירתן, מה הם אומרים? יופי לך מזבח, ככה המשנה אומרת, מה זה יופי מזבח? אנחנו מקלפים את המזבח, מה הפירוש מקלפים? סוד המזבח ידוע ממה שנאמר, הנה מקום איתי ונצרת על הצור, והיא חוכמה שלמה שראויה לקלס ולשבח והמשכיל יבין. פה כתוב הגילוי של 13 מידות, והמשכיל יבין, אבל אני חושב שגם כפשוטו, זה גם כן דבר פשוט, כי זה אותו דבר כפי שאמרנו, מזכירים פה שהמרכז זה הקדוש ברוך הוא, סביב המזבח, מה אנחנו צריכים את הכל, מה אנחנו מבקשים אותך? אנחנו רוצים שהמזבח הוא יהיה הבסיס, שהוא יהיה המרכז שסביבו אנחנו כל הזמן נסתובב. זה בעצם כל הבקשות שלנו, ולפי מה שדיברנו זה לא במקרה, כיוון שהיום זה יום החתימה, של, קודם כל של חתימה של המים, ושל כפי שאמרנו, כל העניין הזה מה שכתוב שהפתקאות, כלומר שנותנים את הקדוש ברוך הוא פסק, מגיע הפסק, אבל עדיין לא מוסרים את זה למשרד הוצאה לפועל ללכת לבצע. מתי מוסרים את ההוראות של הפסק למשרד הוצאה לפועל? בושן הרבה, זה שאומרים פית כתבה, שתקבל פתק טוב. מה זאת אומרת שמוסרים, מחכים 10 ימים יום הכיפורים, מה שמגיע יום כפלף בתשרי? וגם כן, הם עם הדברים, בטח ובטח, בלי מה שאמרנו גם כן, בלי שאמרנו, אומרים, כאילו, נראה אותך, קיבלת עליך, צעקת שמו האלוקים, קיבלת עליך דברים, עברו 10 ימים, איפה אתה? אבל לפי מה שאמרנו, זה יותר מזה, עמדת במשפט, והחליטו שיש לך כלים, יש לך אפשרויות, אבל מה המטרה של אותם כלים? איך אתה תשתמש בהם? בתור עולם הזה, או בתור מטרה של הנצח? שהמטרה היא הנצח, ועל ידי הכלים תשתמש בזה. אז אם אתה קיימת כמו שצריך את חג הסוכות, ואתה שמח לפני השם, ואתה תמשיך להיות שמח לפני השם, אני שהכל זה סביב המרכז, שזה העולם הבא, שזה הנצח, עד אפשר להגיד בידן נצח. עד אפשר להגיד שניצחנו, ניצחנו את אומות העולם, וחזל, הדגישו לנו את זה, שלעולם עם ישראל מנצח. בתור כלל ישראל, זה הפשט שכתוב בספרים, זה, אני חושב שזה המשמעות של הדברים. כתוב גם משנה ברורה מביא בשולחן ערוך שמסתפרים ומחבסים הכל, מחליפים בגדים הכל, ראש השנה, יום הדין ויום כיפור, מה זה? למה? כי בטוחים שיעשה להם נס. מה הפירוש? אדם יודע מה שיצא איתו, מה יפסקו לו, אבל אולי בתור כלל ישראל לעולם ננצח. מה זה בתור כלל ישראל? זו הכוונה. האם שייך אומות העולם באות כל שנה עשיו כביכול אדום, באים אומרים, אולי יחול איזה שינוי, אולי נחליף את העסק. עם ישראל הוא לא מתנהג כמו שצריך. הוא קיבל לחלקו זה העולם הבא. זה לא שייך. מבחינה זאת, לעולם עם ישראל מנצח. זה ברור. ודאי שיהיו זכאים. וזה המשמעות של המתחתם לכם. זה עבר ועתיד גם יחד. זה נכון שמנהלים את כוחו של הקטגור, אבל זה בטוח, השם אומר, ולקחתם לכם, ותראו שניצחתם. זה גם ביטוי לניצחון, כי עם ישראל באופן כללי לעולם לא ימות מן העניין הזה, שהמטרה שלנו זה נצח. השאלה באופן פרטי, כמה חללים בינתיים נופלים בדרך, זו הבעיה הגדולה, אבל באופן כללי ודאי שעם ישראל מנצח. כל הבקשות שלנו כפי שראינו, ועד הבקשה האחרונה שכל מבשר מבשר ואומר שזוהי הערבה שאז אנחנו חובטים אותה, שהיא סמל של הרשע, שאין לא טעם ולא ריח, אין שם שום דבר, לא בן אדם לחברו ולא בן אדם למקום, וכל הרישה כולה כי השן תכלה. אז כשיבוא המבשר שתובך שיהיה גילוי כפי שרמם אמר, הוא מלא הארץ דעה את השם כמיים לים מחסים, ואז יהיה גילוי הגדול, אז מילא הרישה הזאת לא תהיה. כשיבוא המבשר אז חובטים את הערבה, לא יישאר מנה שום דבר, גם אם חובטים ולא כל העלים נשארים, לא צריכים שכל העלים יעופו, אבל ממילא זה כך. מה שישאר, אז הם יבינו את המטרה, שהכל זה המטרה, את כל העולם הזה, הם יבינו כבר שהמטרה היא עולם הבא. אז הם ישמשו את עם ישראל, חוץ מהמלאק ואולי כל עשיו. על כל פנים, אלה הם השעות הגדולות שאנחנו עומדים בהן, ועוד מעט אנחנו נתפלל ונבקש את הקדוש ברוך הוא, בקש אותו על הכל, כל העולם הזה אנחנו רוצים. הושענה, הושענה את כל העולם הזה. אבל אין לנו שום עניין בעולם הזה, שום עניין. אנחנו רוצים את הכל כדי שאנחנו נוכל להגיע לנצח. ובין הדברים זה הכל באופן כללי לעם ישראל, זה תראות המשיח כפי שהרמב״ם אומר. כדי שנוכל לזכות לנצח. אמן ואמן. במהרה בימינו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.